בשבוע שעבר אנחנו היינו עסוקים במי המבול ובמים ששוצים את העולם, ובאירופה היו עסוקים בשבוע שעבר באש ששורפת את אירופה, מרכזה בצרפת, על המים של המבול ועל האש של צרפת, והאם יש קשר ביניהם. אמנם פרשת שבוע שעבר ניגע ולו ברמיזה בתוכנית היום, אבל היום נצעד בעקבותיו של אבי האומה, אברהם אבינו, הצועד את צעדיו הראשונים אי שם מן המזרח אל ארץ ישראל, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. עם אברהם אבי האומה נהיה היום, איתכם, איתך הרב מרדכי אילון, שלום לך.
שלום וברכה אבי.
אנחנו באמת נרצה היום לחבר בין המים של המבול לבין האש ששורפת את אירופה, ולראות האם יש איזשהו קשר בין שני ההפכים הללו. אבל בואו נתחיל לצעוד עם אברהם. אברהם מקבל את הציווי, לך לך מארצך, מתחיל ללכת, ואברהם הרי הוא איש האמונה, המאמין הראשון, המאמין הגדול. אברהם מגיע לארץ, ויבן שם מזבח, ואחר כך עוד פעם בונה מזבח, ועושה פעולות הירואיות שכולם אמונה. והשיא הוא בהליכותיו של אברהם, ויקרא בשם השם.
זה תפקידו הגדול של אברהם.
זה תפקידו, וזה פסוק שאמור לחתום ולסכם את יעודו של אברהם. אחר כך בא פסוק שנראה לכאורה טכני, או 144 שמודיע מה קווי נסיעה הבאים של אברהם, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. הרב אלון, זה לא חשוב, זה לא מוסיף, זה לא נותן שום דבר.
זה גם מוריד, להגיד, זה גם לא מעניין.
זה גם לא מעניין, זה גם מוריד מהמתח הגדול, אברהם קורא בשם השם, אז נסע הנגבה, הלוך ונסוע הנגבה. אבל הפסוק הזה הוא פסוק שמופיע בתורה.
וויסה אברהם הלוך ונסוע הנגבה הוא החתימה של הפרשה.
חותם את המהלך של אברהם, שנראה ממש לא לעניין, כמעט היינו אומרים טעות מזכירה. מה המקומו של הפסוק הזה, ולמה הוא חשוב בהבנת דמותו של אברהם? אברהם קורא בשם השם, הלך ונסע, לא הלך ונסע, הנגבה, לא הנגבה, זה ממש לא חשוב.
זו שאלה מעניינת מאוד מאוד. אני חושב שהיא קשורה גם באיזושהי צורה לפתיחה שלך, על האש שאוחזת באירופה, אבל אנחנו נגיע אליה אחר כך. אם צריך להגדיר מה צריך אברהם לעשות בעולם אחרי 2000 שנות מבול ומגדלי בבל למיניהם. סך הכל שתי פרשיות עברנו מתחילתה של התורה, אבל בשתי הפרשיות האלו תמנו בצדנו 2000 שנה. 2000 שנות גלות, ממש. 2000 שנות גלות של העולם מגן העדן. אנחנו תמיד מדברים על 2000 שנות גלות ואחר כך גאולה. בעצם כך מתחיל ספר בראשית. 2000 שנות גלות, היינו בגן עדן, כשאני אומר היינו, הכוונה היא כולנו, סליחה, כשאני אומר היינו בגן עדן, הכוונה היא כולנו ללא הבדל דת, גזע ומין. כי אדם וחווה. כל העולם כולו היה פעם בגן עדן. לכן גם אפשר להאמין שעוד יגיע פעם לגן עדן, אחרי שיחבו השריפות, עוד נדבר על כל זה. אבל היינו בגן עדן, גלינו לאלפיים שנה. וגלינו והתפלגנו בדור הפלגה לעמים ולמדינות ולמלחמות אין סוף בין אומות. לקין שרוצח את הבל וללמך שרוצח את קין ולמבול ששוטף את העולם ולנוח ונעמה כנראה אשתו הסנוניות שיוצאות מהמבול הזה עם התיבה של ההמשך ולעוד אכזבות ולעוד המשכים ולעוד אכזבות ולעוד המשכים. והנה אנחנו מגיעים עם אברהם. ואברהם בא לעשות בעצם דבר אחד, לקרוא לעולם הזה בשם השם. היו מלכים לפניכם, מלכי בשר ודם.
לקרוא בשם השם זה אומר להפוך את העולם לדתי?
להפוך את העולם קודם כל למונותאיסטי. במילה לועזית או בעברית, להוציא את מלכות האדם באדם. להפסיק את, כמעט הייתי אומר במילים חריפות, להפסיק את הוואקום בעולם, את השטח הריק של העולם, שמאפשר לאיזשהו מופרע לייצר גזע עליון. המופרע יכול להיות נמרוד, המופרע יכול להיות אמרפל מלך שנער, המופרע יכול להיות פרעו, והמופרע יכול להיות היטלר. אבל תמיד יש איזשהו מופרע שממתין באיזשהו מקום בעולם. יכול להיות שגם היום. ומחכה להשליט את עצמו על אחרים. הוא ייצר איזושהי תורה. אברהם אבינו בא לעולם כולו. אגב, הוא עוד לא בא לעם ישראל. בדיוק כשם שהוא בא ליצחק, הוא בא לישמעאל. ובדיוק כשם שהוא בא ליצחק ולישמעאל, הוא בא גם לבני כתורה, שגם הם בניו.
ומציע להם אמונה באל אחד.
בדיוק. עכשיו, אמונה באל אחד אומר, אדם איננו עליון אף פעם. גם אם הוא נמרוד שזרק אותי לאור כסדים. עכשיו צריך להבין, שהקריאה בשם השם של אברהם אבינו היא מה שנקרא אחרי ניסיון, ידע אישי חינם, או ידע אישי לא חינם. הוא עבר את כבשן האש, הוא עבר את כבשן האש במובן הפילוסופי של המילה גם. הוא עבר את הכל.
האם לשיטת אברהם, או לפי דבריך, אמונה באל אחד היא מהווה חסם או ביטחון או מנגנון הגנה בפני שליטים כאלה ואחרים?
לא, אבל היא מהווה דרך יחידה להגיע לזה. עכשיו אפשר גם שם ליפול. אבל היא מהווה דרך יחידה להגיע. זאת אומרת, כל עוד אני מבין שכל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, אני לא אוכל לייצר תורות גזע. זו הקריאה הגדולה של אברהם אבינו בשם השם. הוא קורא בשם השם ללוט שהולך לסדום, ובמלחמה שם של ארבעה מלאכים את החמישה, הוא קורא בשם השם לאנשים מאוד רחוקים, נדבר על הכל, לא יודע כמה נספיק, והוא קורא בשם השם ליצחק הבן שלו, שאותו הוא ימול.
יש הבדל בין הקריאה שלו בשם השם בחוץ לארץ, או בין הקריאה בשם השם אחרי שהוא מגיע לארץ?
או. עכשיו אתה בא ואומר, רגע, זה כל כך יפה, ויקרא בשם השם, אני מבין את התפקיד. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ואיך אמרת, זה נשמע כמו תיאור באגד. מה מעניין אותי באיזה קו הוא נסע לאן? אני חייב להגיד לך דברים קצת ממקום אישי. הייתי השבוע בפולין. כשדיברת על אש באירופה, בהתחלה לא הבנתי למה אתה מתכוון, וזה קצת עשה לי...
אש עכשווית.
כן. זה קצת עשה לי בלגן, ואני מאוד שם. אני ממש אתמול חוזר מפולין, משבוע וחצי. ובמסע בשבוע הראשון שהייתי, הייתי עם תלמידים, דווקא בני חוץ לארץ, שנמצאים היום בישיבת הכותל, נמצאים לשנה, לשנתיים, בעזרת השם, חלק גדול גם חושבים על עלייה, ובעזרת השם יהוו דוגמה לעלייה. זכיתי להיות שם תלמידים מחמש יבשות. חמש יבשות באוטובוס אחד. עם תלמיד מגרמניה, ועם תלמידים מאוסטרליה. גרמניה, היום, ומאוסטרליה, דרום אפריקה ומצפון אפריקה ומצפון אמריקה ומדרום אמריקה ומאירופה אני ועוד כמה ייצגנו את אסיה במערכת. ישנה תמונה אחת שנראית ממש לא שואה, ומבחינתי היא מייצגת מבחינתי את פולין יותר מהכל, את עם ישראל ואת המחשבות שלי כרגע. במוזיאון באושוויץ יש קיר שלם שיש בו קווים של אגד. להבדיל. לא קווים של אגד. קווי הרכבות של אייכמן, עם הרשמו.
רואים את אושוויץ עם המרכז, ואיך הקווים נמשכים מכל אירופה עד המרכז.
רואים את אושוויץ בעיגול אדום מרכזי, וקווי רכבת מרודוס, שנמצאת פחות מ-1,000 קילומטר מהאולפן הזה.
אולי מסקנדינביה.
מסקנדינביה. לא מופיעים שם, אגב, מקומות שהיטלר כבר היה, אבל הרכבות עוד לא היו מסודרות, כמו מרוקו וטוניס ואלג'יר. גם פה. ואתה מסתכל שם, והנתון היחיד שיש בכל הרכבות הוא יהודים. ועמדתי שם ואמרתי לעצמי, לשני מקומות בעולם יהודים עלו לרגל. למזבח בבית המקדש, ולמזבח באושוויץ. אני אומר דבר חריף. רש"י אומר על הפסוק, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה, כל עליותיו היו לירושלים. הנגבה, אם הוא בא מחרן, וחרן היא בצפון, היא במסופוטמיה, אז הוא הולך כל הזמן לכיוון הר המוריה. השם עוד לא נאמר, אבל כל הזמן הוא הולך אל ירושלים. יש שני מקומות שיהודים נוסעים אליהם.
או מוסעים אליהם.
ישנה תכונה יהודית קלאסית. איך אמר לי פעם יהודי? כתוב, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, וטוב שכך. אמר לי קצת בציניות. כמה טוב להיות יהדות הונגריה לבד, ויהדות סלוניקי לבד. יהדות פה, ולעשות פה קצת כסף, ופה קצת כסף, להקים פה קהילת תורה גדולה, ופה קהילת קודש גדולה. אולי יהודי אירופה של היום יתעוררו קצת מהאש של אירופה של אתמול, אני אומר את הדברים בשיא החריפות שלהם. אברהם אבינו קורא בשם השם, אבל הוא מגלה עוד תגלית. הוא לא הראשון באלפיים השנים הללו שקורא בשם השם. חנוך קרא בשם השם. ותושלח קרא בשם השם. אני חושב שגם אדם הראשון קרא בשם השם בצורה מסוימת. אולי שט, ודאי נוח, שם, עבר. אברהם אבינו הוא הראשון שאומר, רבותיי, אני קורא בשם השם, ואני מציע נקודת יעד להגיע אליה, ושם נשליט את המלך העליון, כדי שאף אדם עליון לא ישלוט יותר. רק עכשיו כששאלת את השאלה, אני פתאום חושב באמת באמת בעומק על הפסוקים האלה. ויבן מזבח, ויקרא בשם השם, והוא ממשיך, והוא עובר עכשיו עוד שלב, מחרן, הוא כבר הגיע לבית אל, הוא מגיע קרוב, הוא מתקדם, והוא עוברת שם את שכם, אלון מורה, והנה הוא מתקדם, הוא מגיע לבית אל, והוא קרוב מאוד לירושלים. והוא עוד פעם קורא בשם השם. הוא אומר, רבותיי, לא באתי רק לקרוא בשם השם.
כי את זה יכולתי גם לעשות שם.
כי זה יכולתי לעשות גם מחרן. יהודים קראו בשם השם. אתה יודע מה התמונה השנייה הכי קשה לי מאושוויץ? אתה תתפלא. אנשים לא שמים לב לזה. אושוויץ נקראת אושוויץ על שם העיירה אושוויצים, שנמצאת ממש לידה. באושוויצים יש בית כנסת. בזמן האחרון הוא חודש.
חודש, מוזיאון לידו.
משופץ, אגב, כמו רנסנס מאוד יפה בכלל שיש היום במזרח אירופה. יהודים מאוד אוהבים גלות. הם מחדשים בתי כנסת, הם מחדשים הכל, הם מחדשים קהילות, מאוד מאוד יפה. גלות זה דבר טוב. הסתכלתי שם על אבן היסוד. אתה יודע מתי הוקם בית הכנסת הזה באושוויצים?
1800 ומשהו.
אולי עוד ניחוש?
1600 ומשהו.
אולי עוד ניחוש?
גמר.
ב-1929. כשהיטלר כבר נואם את הנאומים שלו ומתקדם. זה מצמרר. בית הכנסת היהודי החדש הגדול של אושוויצים הוקם ב-1929.
למה לא לכאורה?
תף ריש פי תת. והוא הוקם אגב לא כמו בתי, יש בתי כנסת באירופה שהוקמו באלף, במאה ה-17, ה-18 כמבצרים, עם חלונות גבוהים, עם קירות. מה פתאום? הוא הוקם עם חלונות באמצע. אנחנו במרכז. הכל מתקדם. ואפשר לקרוא בשם השם גם באושוויצים. מי צריך ללכת הביתה? למה ללכת הביתה? עכשיו, לקרוא בשם השם באושוויצים זה נכון. אבל יש כאן כמה בעיות. קודם כל, אתה קורא בשם השם לא בבית. יש כאן גם עוד בעיה גדולה. אתה קורא בשם השם בלי יהודי יוון. בלי יהודי מרוקו. אתה לא יודע שקיימים בכלל יהודי מרוקו. אתה קורא בשם השם ביידיש. אתה קורא בשם השם בפולנית. והוא קורא באמריקאית. והוא קורא בצרפתית.
לא, זה עבד 2000 שנה.
זה עבד 2000 שנה עם פוגרומצ'יקים כל חודשיים. זה לא יעבוד, זה מה שאברהם אבינו בא לגלות. רבותיי, תפסיקו להתבלבל, ואני אומר את זה לחבריי האהובים, יהודי צרפת ויהודי אנגליה ויהודי גרמניה ולכל היהודים שנמצאים היום באירופה. זה לא יעבוד, לא נצליח לקרוא בשם השם באושוויצים. אז יעברו 10 שנים מאז שנקים את בית הכנסת עד שיהיה אושוויץ, או שיעברו 2000 שנה.
אבל אתה רוצה,
יעברו.
אבל יושב עכשיו ידי בצרפת או בכל מקום אחר, אומר נכון, אני מפרש את רמזיך. אומר, אוקיי, אז עכשיו המוסלמים שורפים את האוטובוסים, את המכוניות בכל צרפת. מה זה שייך אליי, ליהודי שיושב ברובע ה-19?
זאת הטעות. אלוקים רוצה שאתה היהודי שיושב ברובע ה-19 תחבור יחד עם היהודי שיושב באלג'יר, ויחד עם היהודי שיושב באמריקה, ושעם ישראל יהיה אחד. עוד תמונה אחת מפולין. בירקנאו, אני עומד על פסי הרכבת, ופוגש פתאום יהודי שאני מכיר, שהיה נער בן 14 כשהגיע לאושוויץ, מהונגריה, והוא עומד שם, ככה אני רואה מרחוק את מספרו, ולרגע לא כל כך קר, ואני ניגש אליו, ואני אומר לו, דוד, תגיד לי את האמת. הוא יהודי שנכנס למקלחות ויצא. באחת הפעמים שביטלו את זה. מה הזיכרון הכי קשה שלך מבפנים? שם, כשהייתם במקלחת. שאלה נוראית. פחדתי שאני שואל, אבל הקרבה הייתה כבר כל כך חזקה ושאלתי. אתה יודע מה הוא אמר לי? חשבתי שיגיד לי פחד, מוות, אימה, השפלה, ערום. אמרתי, תגיד לי מילה ראשונה. אמר לי דבר נורא. צפוף יחד. צפוף יחד. אתה יודע איפה עוד אנחנו יכולים להיות צפופים יחד?
זה רק עומדים צפופים, משתחרים רווחים בירושלים.
אתה מבין את המושג צפוף יחד? וזה היה בשנה האחרונה כבר, ואז הכניסו טרנספורטים מכל המקומות. הוא בעצם היה צפוף יחד עם החברים שלו מהונגריה, ועם החבר'ה שבאו מרודוס, אולי נפגש אתם אף פעם. המפלצת היא הפגישה את כולם. לדעתי אברהם אבינו קורא בשם השם ומיד אחר כך אומר, חבר'ה, ואני מבקש ממכם בקשה. יש שתי אפשרויות שנהיה ביחד. אנחנו נקרא בשם השם, זה לא יעזור. אנחנו נקרא בשם השם. ולקרוא בשם השם, אני קורא לכם לקרוא מירושלים. אחרת אנחנו נהיה יחד.
מתרגם את דבריך הרב אלון, אתם תהיו מרוכזים במחנה ריכוז. או שהריכוז שלכם יהיה פה, או שמחנה הריכוז שלכם יהיה שם, אבל אתם תרוכזו ברצון או על כוחכם.
למרות שזה כאילו לא הגיוני, כי הרצון היהודי הוא להתפזר. זה מאוד הגיוני. כי אם אתה אומר לאדם, שמה, התפקיד שלך הוא לפרסם את האלוהות בעולם. אז יאללה, אז תן לי לנסוע, נו. אז אני אסע ולפרסם את האלוהות בכל העולם. ואני בא ואומר לך דבר מאוד מעניין. התפקיד שלך הוא לפרסם את האלוהות בעולם כעם. התפקיד שלך הוא לפרסם את האלוהות בעולם כמדינה.
בטריטוריה מסוימת?
בטריטוריה. ומהטריטוריה הזאת תפרסם את האלוהות לכל העולם. מה שהעולם רוצה לראות, הוא האם באמת אפשר להקים מדינה שהיא אור לגויים, כמו שבן גוריון אהב לקרוא לה? או שרק אנשים בודדים יכולים לקרוא בשם השם. בעברית אחרת, את 2000 שנות המבול והצרות של בראשית ונוח, בא אברהם אבינו לחסל לא רק בקריאה בשם השם, זאת טעות, אלא בקריאה בשם השם עם קריאת כיוון לירושלים.
או הנגבה, במקרה שלנו.
כן, הוא נוסע הנגבה נחרד. לירושלים, אני נוסע ירושלים. אני נוסע ירושלים, ולשם אני קורא אגב לכל העמים, לא רק לכל האחים והאחיות שלי. וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. מה הוא הציע שם? פתרון סופי לכל העולם?
גם אברהם מציע פתרון
סופי. גם אני מציע פתרון סופי. עם ההבדל הקטנצ'יק האחד. שם הפתרון הסופי הוא איך אני אשלוט, ועל ידי שארצח יותר, אשלוט יותר. כי ככל שיותר ירצחו, אני יותר שולט. כי יהיו פחות כאלה שמפריעים לי. לכן הראשונים שכדאי להרוג אותם, זה אלה שאומרים שאין אדם עליון, אלא מלך עליון. יותר מכל אומרים את זה היהודים. והאפשרות השנייה היא, אני קורא לכולם לירושלים. אני יצאתי מהקיר ההוא ואמרתי לעצמי, גם אני רוצה קיר כזה בבית. עם מפה שבאמצע ירושלים, מפסי רכבות. בשאלות האם שכחנו מישהו. יש הרבה מה ללמוד מהרשעים האלה, עם מחשמם להבדיל, בהפוך על הפוך, הרבה מה ללמוד. ב-45 כתוב שם רודוס למטה. בין רודוס שמופיעה במפה למטה לסלוניקי, בפסי הרכבות לאושוויץ, יש אי קטן בשם לאוס. אני חושב שהזכרנו את הסיפור הזה מהשנה שעברה.
יהודי אחד.
כן. השנה היא 45 למניינם. ובשנת 45, גרמניה בתבוסה, מזעזעת, הם מובסים, הם עוד מעט גומרים. ויהודי, בשנה שעברה, הדליקה מסועה, אישה נפלאה, ניצולה מרודוס. יהודי רודוס הגיעו לאושוויץ. אתה יכול לתפוס את זה? הם הגיעו עם הספינות מרודוס לסלוניקי, ומסלוניקי ברכבת לאושוויץ. אי אפשר להקל את זה. אנחנו בשנת 45. ובין רודוס לסלוניקי, מגיעים אנשים, תחשוב רגע על אנשים שמדברים ברודוס, באיזה שפה? באיי יוון, צריכים לנסוע פתאום לאושוויץ. מאיפה זה בכלל? זה כבר לא, כמעט לא אותה יבשת. ובדרך, הם מבינים כנראה כיוון, כי הם מבינים מה הולך, והם מבינים שמשתף אותם זה שהם יהודים, והם מבינים שהם מושפלים. אבל היה להם רגע אחד, רגע של אור, רגע של תקווה, כי בדרך בין רודוס לסלוניקי, הספינות עוגנות, עוצרות. ועוצרות פתאום באי הקטן לארוס. לארוס. ובלארוס אין יהודים, הם יודעים שאין יהודים. אנשי רודוס מכירים את לארוס, אין יהודים. אז אולי זה משהו אחר ממה שחשבנו. ואחרי זמן, חוזרים הקצינים הנאצים והטרף בידם. יהודי אחד, אם אינני טועה אשכנזי שמו, מובא איתם לספינה. לאייכמן בברלין היה רשום. שבלארוס יש יהודי שקוראים לו אשכנזי. אז אייכמן, שהצבא מובס, יש לו מספיק זמן לעצור את הספינות, לתאם את הרכבות, כדי שהם יגיעו עם אשכנזי. אשכנזי נשרף באושוויץ. אתה יודע מה יצאתי משם? אם לנו יהיה אכפת מיהודי אחד בלארוס.
כמו שלהם היה אכפת.
כמו שלהם אכפת מיהודי אחד בלארוס. אנחנו נסגור כבר את אושוויץ אחת ולתמיד. שם זה תלוי.
אתה אומר הרב אלון שלאברהם יש תפקיד לקרוא בשם השם אל עולם. הוא נראה בפרשה שאברהם כמו יהודי טוב מתערב גם בעניינים לא לא. יש בארץ מלחמה, מלחמת ארבעת המלכים ואת החמישה, סכסוכים מקומיים, כנראה פוליטיקות מקומיות. אברהם נוגע בעניין, בעניין משפחתי מסוים, שאחיינו, לוט, נופל בשבי, עניין מסוים. אפשר לפתור אותו, אפשר להגיד, לא שווה את המחיר, אבל בכל מקרה, לוט נופל בשבי, אברהם הולך לחלץ אותו שזה יפה מאוד, אבל אגב כך הוא מרחיב את התערבותו ומעורבותו במזרח התיכון, ובכלל נכנס כצד, כפרטר במלחמה. אומר לך הרב, לא מספיק לנו צרות משל עצמנו, לא מספיק לנו לקרוא בשם השם אל עולם, תקים מזבח, תקרא בשם השם, עזוב בשקט, תן למלאכים להילחם אחד עם השני. למה אברהם כמו דיתו צריך להתדחף גם לדבר שנראה מנותק, מה הוא מחפש במלחמה הזאת?
זו שאלה מדהימה, ואני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל זו פרשה מדהימה.
ארבע דקות.
כן? או וואה, זה ממש צער בעלי חיים. זו שאלה אמיתית כל כך. יש מלחמה בין ארבעה מלאכים את החמישה, ארבעה מול חמישה, אבל זה לא יחסי כוחות, זה לא פייר פייט. ארבעת המלאכים זה אמרפל מלך שנער, שהוא כנראה נמרוד. מלך שנער, בשנער בנו את מגדל בבל. זה מרכז העולם. תדעל מלך גויים, דובר פה באימפריאליסטים, שבאים להילחם בחמישה מלכים מאוד קטנים. מלך סדום, מלך המורה, מלך אדמה, מלך צבועים, מלך בלה. הם המלכים בים המלח, וים המלח הוא לפני ההפיכה. וים המלח גם היום הוא מרכז משאבים אדיר. שם הוא מרכז המשאבים הגדול ביותר. על מה המלחמה, רשמית? המלחמה היא פשוטה. 12 שנים עבדו המלכים הקטנים, חמישה המלכים האלה, את קדר לעומר. אחד מארבעת המלכים הגדולים, עבדו, הכוונה היא שילמו מס.
אחר כך מרדו.
המדובר הוא בקיצור פה במלכי אבו דאבי כאלה. חבר'ה שהיה להם נפט, והיה להם מלח, והיה להם אשלגן, והיה להם יופי של שטח. וזה נגמר. והם בעצם נתונים, פיונים קטנים קצת, סליחה על הביטוי הישראלי, של האימפריאליסט. הם משלמים את המיסים כל שנה, והם פתאום קולטים שהם בעצם עבדים של האימפריאליסט. בשנת 13 הם מחליטים למרוד. אתה מבין? הם פתאום מחליטים למרוד. אגב, מאוד מעניין שבאותם שנים סדום פתאום עובר, לוט עובר לסדום. מה שבהחלט יכול לומר שלוט, שבא עם הרעיונות האברהמיים, הוא הממרידן. הוא פתאום בא לדבר על let my people go.
מתאים לנו.
על החופש, הופה. עכשיו הם מגיעים, קדר לעומר עם כל המרפלים והחבר'ה, ולוחמים בהם. המלחמה הופכת אצלם לבדיחה. הם לוחמים בהם בצ'יק. הם מקים את הזוזים בהם, את אלה בשווה קרייתיים, הם לוחמים בבום אחד. הם מחסלים אותם. הם מחסלים אותם בבארות, בארות חימר, דבר שמזכיר את אור כסדים. בארות חימר ואור כסדים, זאת שיטת המלחמה. הם פשוט גומרים אותם. הם לוקחים את כולם בשבי. אגב, הביטוי בפסוק זה ויקחו את הרכוש. כי מבחינתם אנשים והעם הם רכוש. אנחנו מכירים את זה. זה המשך של אותה שיחה שלנו.
ואברהם?
הם לוקחים את כולם. פתאום בא מישהו ואומר לאברהם, הפליט מגיע אל אברהם, ניצול אחד משם, ואומר לו, לוט נשבע. עכשיו, הפליט מן הסתם גם הוא, יש לו אינטרס לא רק הלוט. כי הפליט הוא לא... אברהם יוצא עם חניכיו, והם מגיעים עד ורודפים בלילה עד משמאל לדמשק, והוא מחזיר לא רק את לוט, אלא כתוב היה שבת כל הרכוש. וגם את לוט אחיו ורכושו ישיב, וגם את הנשים, ואת העם. ומלך סדום בא אליו, הוא אומר לו, תן לי הנפש, והרכוש כך לך, ואברהם אומר, חס וחלילה, עם איכות והצרוך נעל. אברהם עושה פה תהליך מדהים. אברהם בא לומר פה, רבותיי, מלך סדום אגב בא אל אברהם ואומר לו, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. אתה יודע מה הפירוש, תן לי הנפש? תחזיר לי את הנשים ואת העם. אני מתחיל להשתעבד אליך. בוא נחליף אימפריאליסט, אתה אימפריאליסט יותר נחמד. אברהם אומר לו, לא הבנת בכלל. אתה יודע מה היה מלחמה? מלחמת מלך עליון בגזע עליון. אני כלום. אני הולך להציל את לוט, לא כי אני הולך להציל את בן אחי רק. אני הולך להציל את לוט כחלק מתפיסת עולם של מה התפקיד שלכם. ואברהם זורק לנו תפקיד מאוד מוגדר, אתם יודעים איך קוראים בשם השם, במקרה שהוא עוד היה מאלוני ממרא, מחברון של אותם ימים, מירושלים, אתם יודעים איך קוראים בשם השם? האחריות העולמית לפתרון הסופי באמת תלויה בכם. ואני מאוד מבין את האנטישמיות שמבינה את זה, ואם היטלר באמת רוצה לשלוט, אז הראשונים שהוא צריך למגר זה את אלה שרוצים לקחת ממנו את זה. את מי הוא ימגר, אם לא את אלה שלא יאפשרו לאדם להיות בגזע העליון? ואז אברהם אבינו כאילו מתערב ולא לא. והוא לוקח ומחזיר את הנשים ואת העם ואת הרכוש לשם, וישב את כל הרכוש. אני תמיד בעיני רוחי רואה את אברהם בא ודופק בדלתות בסדום ועמורה. הוא אומר, חבר'ה, אולי שכחתם צנצנת, שכחתם. כשאתה עומד שם, אני כבר יודע שאנחנו אחרי הזמן, אבל בשנייה, כשאתה עומד שם באושוויץ, ואתה רואה את כמות הפיילוט ומברשות השיניים, והפרוטזות, והשערות, תסלח לי, והצועה, שלקחו מכל הסבים והסבתות שלנו. אתה מבין שהם הבינו שצריך למגר פה לא רק את העם הזה, אלא גם את הרכוש שלו, את כל מה שהוא מייצג. אתה יודע מה התיקון? אברהם אבינו. התיקון הוא להראות שאדם לא שולט באדם. וזה התפקיד של העם הזה.
ללכת.
ולהביא את כולם הלוך ונסוע הנגבה לירושלים של מטה ושל מעלה. כדי ללמד שמשם אפשר לקרוא בשם אחד. לעולם שהופך שמות למספרים. לקרוא בכל אחד בשם שלו. שכולנו נקרא בשם השם.
תודה רב אלון על הסיבוב ההיסטורי המרגש. התחיל בחרן, עבר דרך אולי קצת הבערות של צרפת של היום, בערות בעין, ודרך אושוויץ חזר בחזרה לירושלים. ברוך שובך. תודה לך, נהיה אתכם בעזרת השם. אמן, נהיה אתכם גם בעזרת השם בשבוע הבא. פרשת וירא. שבת שלום, ולהשתמע.